היי, שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין. הפרק אני רוצה לדבר על נושא שאני יודע שמעסיק רבים, וזה סוכר מאוזן בזמן ספורט או אימון גופני. אני אישית כבר לא מתאמן כל כך הרבה, ואני לא חושב שאימונים או כושר גופני זה הבסיס לבריאות, אני חושב שזה דוחף אותנו הרבה פעמים קדימה. כן, יש לזה הרבה יתרונות, ודווקא להיות בתנועה יש המון יתרונות, אבל אני לא בטוח שספורט אינטנסיבי הוא הבסיס להכל, ובטח לא שמדובר באיזון הסוכר בדם, שדווקא הספורט יכול שם להתערב ברמה הרגעית, אבל על זה תכף נדבר. אז קודם פתיח ונתחיל בפרק. כשאנחנו רוצים לדבר על ספורט, אנחנו רוצים להבין מה המטרות של כל בן אדם. זה תמיד, בכל תהליך של שינוי גופני או פנימי. אבל לפני שאנחנו רוצים להבין את המטרות ומה זה ספורט בכלל, אני רוצה לדבר על האבולוציה וללכת איתכם אחורה. פעם, אבות אבותינו לא היו צריכים להגדיר זמן מסוים כספורט, והם לא היו שמים טרנינג ונעליים ולא שעון דופק, אלא כל גירוי של השריר היה פעילות גופנית בעצם, ושוב, לא היו מספרים, לא היו מדידות, לא מדדו שום דבר. הגוף יודע שברגע שאנחנו מגרים את השריר, אז אנחנו שורכים סיגנלים לשריר בעצם להשתפר לפעמים הבאות. וזה כל העיקרון של ספורט על רגל אחת. אתה רוצה ליצור איזשהו קושי רגעי כדי לשלוח סיגנל לשריר לפעם הבאה להיבנות ולהיות יותר חזק ולהיות יותר עמיד, או להיות יותר יעיל, לשפר את המטאבוליזם שלנו, שזה תוצר כבר סופי, שעל זה תכף נדבר, אבל בעיקרון ככה הכל התחיל. אבות אבותינו הסתובבו אי שם בטבע, מחוץ עוד לפני שהיינו בערים, ואפשר להגיד שגם בתקופת החקלאות, במהפכה החקלאית שהתחילה לפני בערך 10,000 שנה, אז גם שם היינו מאוד פעילים, היינו צריכים לחרוש את האדמה, וכל אתגר כזה היה גם אתגר גופני עבור הגוף שלנו שידע לעמוד בזה במידה ועקרונות מסוימים נשמרים, שזה עיקרון ההדרגתיות, עיקרון המנוחה כשצריך, ועשינו את זה באופן תחושתי, הלכנו לפי תחושות ולפי האינטואיציה שלנו, שזה בעצם כל הבסיס הטבעי שלנו, של הגוף שלנו, זה אינטואיציה. וככה יכלנו להשתפר, לשפר את הגוף שלנו, את העמידות שלו לעומסים שונים, וזה פשוט קרה מעצמו. אבות אבותינו, עוד לפני המהפכה החקלאית, היו צריכים לדעת להרים מסעות כבדים, לטפס על ההרים כשצריך, ולרוץ מרחק מאוד קצר כשזה מאוד מסוכן עבורם, מה שנקרא fight or flight, שהגוף היה צריך לגייס את כל הכוח שלו כדי לברוח ממשל הנמר המפורסם, שאתם מכירים בטח ותמיד מציינים את המשל הזה, או כל דבר אחר, או מלחמה, עם שבט אחר, וגם נדידות אזורים מרוחקים, מאזור אחד לאזור אחר, שזה מה שהיום אנחנו קוראים לו הליכה קלה, של כמה שעות, או של שעתיים, או טיול, או טרק, די מדמה את זה. אז בעצם כל עומס גופני, שאנחנו קוראים לו היום ספורט, הוא מושתת על העקרונות האלה, של הרמת מסע כבד, טיפוס למקום גבוה יותר, בריחה, או נדידה. ואפשר יותר לחלק את זה בפן הפיזי או הרמה או החזקה של מסע או הנחה, שהנחה זה בעצם השחרור, התנועה של השחרור שאנחנו מכירים אותה מחדר הכושר. ואם תסתכלו על חדר הכושר ועל האימונים שלכם היום, כמעט כל אימון יש לו בסיס אבולוציוני הגיוני. מכאן אנחנו מתחילים. כל ה-DNA שלנו מורכב מזה שנולדנו לזוז. זה הכל. אנחנו לא צריכים להעמיס על הגוף שלנו יותר מדי, אנחנו לא צריכים לצאת למראטונים שאין בהם יותר מדי היגיון אבולוציוני, אנחנו לא צריכים להכריח את הגוף שלנו להתאמץ, ואנחנו לא צריכים ללכת נגד הגוף שלנו ונגד התחושות שלנו. התחושות שלנו יודעות לשדר לנו בדיוק את מה שהאבולוציה שלנו ידעה לתת לנו. אז למה אני אומר את כל זה? כי דווקא היום בעידן שבו עולם הפיטנס ועולם הכושר הגופני וארנולד שוורצנגר וכל מפתחי גוף וכל כך התמיעו את השיח הזה בקרב הציבור, בקרב כלל הציבור, אז בעצם אנחנו רואים שהספורט נהיה פחות טבעי. וספורט, אני מתכוון למאמץ הגופני הזה. אז מה הכוונה שלי? אני רוצה לדבר רגע על האימונים שלי. האימונים שלי הם מאוד תחושתיים היום, כבר כמה שנים אני מתאמן ככה. אני מתאמן הרבה עם משקל גוף. אני חושב שזה הכלי העיקרי שיש לנו לעבוד איתו, ותמיד היה לנו, הגוף שלנו, המכונה הכי מתוחכמת בטבע, כמו שקראו לה כבר. ועם זה אני יוצא להתאמן. משקל הגוף שלי. מדי פעם, אם אנחנו רוצים לדמות מצבים אבולוציוניים שדיברתי עליהם, אז אנחנו יכולים לשים על עצמנו מסע. אני לפעמים מתאמן עם וסט משקל, לא הרבה, אבל אני עושה את זה גם. אני יכול לצאת להליכות ארוכות, עם אוזניות, לשמוע פודקאסט בדיוק כמו הפודקאסט הזה, עצם העניין. וככה אני יוצא להתאמן, והאימונים שלי הם תמיד באופן הדרגתי. אם אני מתחיל תוכנית אימונים חדשה, תרגילים חדשים, כל ציוד חדש, לא משנה, אז אני עובד באופן הדרגתי. אני לא רוצה להביא על הגוף שלי סטרס ולא על השרירים שלי. אני לא אתן להם פתאום לעשות חזרות של מה שהיה נקרא RM, Repetition Maximum, שזה בחדר כושר, כשאתה מרים משקל כלשהו, נגיד לצורך הדוגמה, השריר החזה, שאנחנו בוחרים להרים את המקסימום שאנחנו יכולים בחזרה אחת. זה אומר שאנחנו מנחיתים סטרס כבד על הגוף בזמן מאוד קצר, וזה מכניס את הגוף שלנו לכל מיני תגובות שרשרת, שאחרי זה רק יעמיסו עליו לאורך זמן, הסטרס הזה, כמו כל סטרס בגוף, לא רק כשקשור באימונים. אז חשוב לי להגיד את זה, וחשוב לי להבהיר את זה, שכל אימון שתבחרו וכל תחום שתבחרו, אני רוצה שתשמרו על העקרונות האלה. הדרגתיות, לשמור על הגוף, מנוחה, מנוחה אני אומר ומדגיש, מנוחה, 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 זה הכלי הכי חשוב שלנו בגוף שלנו ובספורט, עם כמה שזה נשמע פרדוקסלי, באימון גופני. רוב הקסם קורה בזמן המנוחה. היום כולם יודעים את זה כבר. היה את המאמר המפורסם עם קריסטיאנו רונלדו, שהוא פרסם את השגרה שלו ואת האימונים שלו, והוא נח והוא עושה כמו שנץ כזה של שנצים קצרים, של לפעמים מגיע למספר של 6 פעמים ביום, והוא הרבה פעמים יוצא לחופשות ספה, כדי להחזיר לגוף שלו בדיוק את מה שהוא צריך, כי בזמן הזה הגוף נבנה, השרירים נבנים, כל הסיגנלים נשלחים לשרירים כדי להיבנות, כמו שאמרתי, הסיגנל נבנה, שזה בעצם החלק הכי חשוב באימון גופני, ואנחנו רוצים לתת לגוף שלנו את הזמן הזה, וגם האימון עצמו, לא, אנחנו לא צריכים לדחוף את עצמנו למקסימום. נכון, אני יודע שזאת הגישה היום, אני יודע שכולם אומרים לכם no pain, no gain, שזה מה שרוצים לראות מכם בחדר כושר, בפיטנס, המשפיענים לאימון גופני, אני יודע, אני מבין, אני מכבד את זה, אבל לא לגוף שלי. אם נסתכל על האנשים הכי בריאים בעולם, אלה שחיים הכי הרבה זמן, תקראו להם הבלו זונס, תקראו להם השבטים, שדוקטור ווסטון פרייס בדק, שאני יכול לעשות עליו פרק בנפרד, אותם שבטים שהוא בדק שהם הכי בריאים בעולם, התוחלת חיים שלהם היא הכי גבוהה בעולם, וזה נכון גם למדינות מסוימות, לאזורים מסוימים כמו הבלו זונס, כל אותם אנשים הם לא מתאמנים בפעילות גופנית אינטנסיבית. הבסיס לתוחלת החיים הגבוהה שלהם, להיות בתנועה. אנחנו נולדנו בשביל להיות בתנועה. אם נסתכל על המבנה הפיזיולוגי שלנו, תלכו, עכשיו תיסעו ברכב או איפה שאתם נמצאים, ותרימו שנייה את העיניים מהמסך ותסתכלו על אנשים, תראו איך הם זזים, איך הם בנויים, במידה והם לא סובלים מהשמנת יתר או איזשהו מצב מיוחד, תשימו לב שהגוף שלנו בנוי לתזוזה. ברגליים יש את רוב המסה הגופנית, כי היא בנויה כדי להזיז אותנו ממקום אחד לשני, וכל אחד עם הסביבה שלו והאופי של החיים שלו, יקבו גם פלג הגוף העליון וכל התנועה שלו, אבל הכל בנוי לתזוזה, הידיים שלנו רחבות וארוכות, הרגליים ארוכות כדי שנוכל או לרוץ או לברוח או לשנע את עצמנו ממקום אחד לאחר, והמוח בקצה בנוי לזוז פחות, וככה אנחנו בנויים. אז בעצם כל האבולוציה שלנו, כל המבנה שלנו, נולדנו לזוז. אז אותם אנשים בבלו זונס ובמקומות האלה, והאנשים הכי בריאים בעולם, הם זזים כל הזמן, והם לא מפסיקים לזוז עד יומם האחרון בעצם. ואנחנו רואים שהם עובדים עד גיל מאוד מבוגר, על פי עיקרון מאוד פשוט בגוף, שזה עיקרון שחשוב לי שתזכרו, העיקרון שנקרא use it or lose it. הגוף בנוי לפי use it or lose it, והוא מוגדר ככה ומכוות ככה, וכל דבר שתעשו יקבע לפי העיקרון הזה. בן אדם שרוצה לשמור את השרירים שלו לאורך שנים ולמשך עשורים קדימה ולכל החיים, הוא יצטרך לגרות אותם כל הזמן. זה הסוד. מה שאנחנו לא מגרים, הגוף יחליט להיפטר ממנו, הוא יגיד, בדיוק כמו במפעל או בעסק מסוים, הוא יגיד, אוקיי, בזה אנחנו לא משתמשים, אנחנו יכולים לזרוק את זה, אנחנו יכולים לפנות את זה הצידה. בשריר הזה אני לא משתמש, אני יכול להיפטר ממנו, אני יכול לקחת משאבים ממנו ולתת משאבים לאיברים אחרים. אם אני לא משתמש בשרירים שלי בכלל, אבל אני כל היום חושב על המחשב, אז המוח יוריד אנרגיה מהשרירים, ייקח ממנו אנרגיה, ייקח את כל המשאבים שלו, הוא לא יבנה שם תאים חדשים, הוא לא יבנה רקמות חדשות, הוא לא יפתח את השרירים האלה, הוא ייקח את זה והוא יעביר את זה לאיבר אחר, למוח, אם אנחנו מעכלים הרבה למערכת העיכול, ועוד ועוד, ולחלק מזה ילך למאגרים, וזה העיקרון בגוף, אבל use it or lose it. תזכרו את זה, זה העיקרון הכי חשוב בגוף שלנו. אותם עמים, ארצות ומקומות שבהם אנשים חיים בתוחלת חיים הגבוהה ביותר בעולם, עושים את זה באופן אינטואיטיבי, הם לא חושבים על זה והם לא קראו מחקרים, הם פשוט פעילים כל החיים שלהם, כי כמו שאמרנו, נולדנו לזוז. אז במקומות האלה, הם משתמשים בכלי הכי חשוב שלהם בגוף, וברגע שאנחנו קמים עם השמש, עובדים בשדה, עובדים עם הצון, מזיזים ממקום אחד לשני, מרימים חציר, מרימים אבנים, לא משנה, בונים, כל עבודה שהיא פיזית, הגוף ייתן לנו את הזכות הזאת לשמור על הכלים שאנחנו צריכים כדי להחזיק את העבודה הזאת. ואותו דבר נכון גם לספורט, כי ספורט בעצם מדמה את כל הפעילויות האלה. אז כמו שאמרנו, use it or lose it. אנשים שמתאמנים כל יום, אפילו משהו קצר מאוד, אנשים שיוצאים להליכה כל יום של חצי שעה, ריצה קלה של שעה, פעם ביומיים, הגוף ידע לשמור את זה עבורם, במידה והם משמרים את הגוף שלהם במצב טוב, מבחינת כל האיברים האחרים, ולא מכניסים אוכל מעובד, סוכר בכמויות גבוהות, הם לא הורסים את הגוף, לא יותר מדי סטרס על הגוף, אז הגוף יעבוד ב-use it or lose it. הגוף יודע שהוא צריך את השרירים האלה המסוימים, את החלקים האלה בגוף, והוא ישמור עליהם, בשביל שמחר נוכל לחזור בדיוק לאותה פעילות. עם הזמן אולי תהיה ירידה קלה ברמת התפקוד של אותם שרירים, אבל הגוף לא יאבד אותם. ככה זה עובד. אז זה היה קצת היסטוריה וקצת אבולוציה של האימונים ואיך הגענו בכלל להתעסק בספורט. עכשיו אני רוצה שנחזור קצת, נתקדם הלאה ולמאה שלנו שאנחנו חיים בה היום, ונחשוב איך זה הגיוני שכמו שנאמר בספר בטן של חיטה של דוקטור ויליאם דייביס, שהוא בעצם מציע להסתכל על התמונה המשפחתית של סבתא שלנו, של סבתא רבא שלנו, ולשים לב שכל מי שמצולם בתמונה, בדרך כלל היו תמונות כאלה שכל המשפחה מצולמת ביחד בשחור לבן, אז אף אחד שם לא הייתה לו לא השמנת יתר, לא שומן בטני, ולא סוכרת כנראה, כי לא היה להם שומן, ובאותו זמן הם לא עשו פעילות גופנית, לסבתא רבא שלנו לא היה טייט ולא היה לה נייק חדשות והיא לא הייתה יוצאת לריצות עם שעון דופק ולא היה לה גם אפליקציה, הם פשוט לא עשו פעילות גופנית. והם היו כאלה רזים ויש את התמונות המפורסמות האלה מניו יורק בשנות ה-30 של האנשים הולכים למשרדים עם החליפות ואתה לא רואה בן אדם אחד עם השמנת יתר מתוך מאות אנשים באותו מעבר, באותה מדרכה. איך זה יכול להיות? זה מחזיר אותי למשפט שאמרתי בהתחלה, שהכושר גופני הוא לא הבסיס לבריאות, אבל הוא כן, אנחנו צריכים להיות בתזוזה, לא כושר גופני, אנחנו לא צריכים להעמיס על הגוף, אנחנו לא צריכים לתת לו עומסים שהוא לא יכול לעמוד בהם, בניגוד למה שאומרים לכם שרק ברגע שאתם דוחפים את הגוף שלכם לקצה, אז אתם משתפרים, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שאנחנו צריכים תמיד לגרות את השרירים באיזושהי צורה, כל אחד בהתאם לרמה שלו, וזה נכון גם לשיפור בכל דבר בגוף, גם בשיפור מוחי ושיפור של החשיבה שלנו, אנחנו צריכים לתת גירויים. גירויים זה הדבר הכי חשוב. Use it or lose it, לתת גירויים, להמשיך להיות פעיל. נולדנו לזוז, כמו שאמרתי, והבסיס הוא לא אימון גופני, ובטח שלא אימון גופני אינטנסיבי. כן חשובה התזונה שלנו, שזה הנושא המרכזי של הפודקאסט שלי, עצם העניין, תזונה דלה בפחמימות ועתירה במזונות עתירים בנוטריאנטים, שזה כל מה שהטבע נתן לנו שהוא הכי מרוכז, שזה בשר, דגים, ביצים, עוף, וכל מה שלא עבר עיבוד, ושהיה קיים פה מראשית ההיסטוריה, שזה החלב גם שהחיות נתנו לנו, שיהיה כמה שפחות מעובד. בארץ לא קל למצוא, לא מפוסטר, אבל גם אפשר למצוא את זה בגבינות מסוימות, כמו פרמזן, גרויר, למי שמוצא במעדניות. יותר מאתגר מבחול, אבל כן אפשר למצוא את זה. ו תזונה, זה, תזונה זה הבסיס, זה בעצם ההזנה של הגוף שלנו, זה האדמה של הגוף שלנו, זה הכוח האמיתי, וממחישים לנו את זה, התמונות של המשפחה, של אבות אבותינו, לא בדיוק אבות אבותינו, אבל אבותינו, שתיים ושלוש דורות אחורה. וכמו שהוא אמר בבטן של חיטה, שסבתא שלנו באמת לא הייתה יוצאת לג'וגינג כל בוקר. אז אני בכיוון הזה, ואני רוצה שגם אתם תלכו לכיוון הזה, של לחקור את הגוף שלנו, כן להתאמן, כן להשתפר, משקל גוף, אימון הדרגתי, כל מה שאמרנו עד עכשיו, אלה העקרונות שאני רוצה. אבל הנושא של הפרק הזה הוא סוכר מאוזן בדם בזמן אימונים. אז לחזור לנושא הזה, ואחרי שקצת נתתי רקע, כשאני מדבר על אימון גופני ועל ספורט, אני רוצה לחלק קודם כל למטרות. המטרה שלנו היא לשמור על סוכר מאוזן בדם ולשמור על ההורמונים שלנו מאוזנים כדי שנוכל להשתמש בגוף ובשרירים שלנו גם עוד עשרות שנים, גם שנהיה בני 60-70, נוכל עדיין להשתמש בגוף שלנו ומבחינתי גם בגיל 80-90 ו-100, בדיוק כמו באזורים שם הם ממשיכים לעבוד בעבודות פיזיות עד יומם האחרון וחלקם חיים עד גיל 100. זו המטרה שלי ואני מאחל לי ולכם ולכל אחד מאיתנו שנעזוב את העולם הזה שאנחנו צלולים, שהיינו פעילים בבוקר, שהיינו עם המשפחה שלנו, וששימרנו את כל היכולות הגופניות שלנו, בלי תרופות, בלי תלות במערכת הבריאות, ובלי סטרס מסוים. ואמן לכל הדברים האלה. זו המטרה, ואני חושב שזה אפשרי כמה שיותר לשלוט בדברים האלה, לפחות בדברים שהם בשליטתנו, שזה מה שאנחנו מכניסים לפה. הסטרס שלנו זה ניהול סטרס וניהול לחצים, זה יותר עניין של מדיטציות, ולדעת להתנתק ממה שקורה מסביב, בייחוד בימים האלה. והסביבה שלנו, כמובן, שאנחנו יכולים לבחור אותה. אז קצת לא קשור לאימונים גופניים, אבל זה גם חשוב, וכשאני מדבר על אימון גופני, אני רוצה שאנחנו נדע לחלק את האימון הגופני, קודם כל למטרות, אמרתי מה המטרות, שימור ושמירה בעיקר, ושיפור הדרגתי קל, לא שיפור אינטנסיבי, לא לחשוב כמו ארנולד שוורצנגר או רוני קולמן, שהיום רוני קולמן הוא על כיסא גלגלים וארנולד שוורצנגר עבר כמה אירועי לב וכמעט איבד את החיים שלו. אם הוא לא היה בן אדם מאוד עשיר, הוא כנראה כבר לא היה איתנו היום. אלא לחשוב הדרגתי, לחשוב שרירים יפים, חזקים, אבל לא ענקיים, לא לבנות את עצמנו ככה להוסיף מסה תגוף של עוד 50%, עוד 100% של הגוף שלנו, לבנות את עצמנו ככה פי שתיים, ושאחרי זה יש לנו שרירים בצוואר, שאנחנו בקושי יכולים להזיז את הצוואר. לא, זאת לא המטרה. אנחנו רוצים מראה טבעי, מראה טוב, מראה בריא, אור מתוח, זאת המטרה שלנו. וזה קורה מהדרגתיות, מלתת גירוי לגוף, קצת משקל גוף, לפעמים להוסיף משהו כמו וסט משקל. מי שרוצה, אגב, מוזמן לשלוח לי כאן בתגובות, אני אשלח לכם את הדוגמה לווסט משקל שאני משתמש בו, הכי פשוט, עלה לי 100 ומשהו שקלים, 100 וקצת שקלים, לא מאיזה חברה מסוימת, אלא פשוט משהו גנרי, אני משתמש בו עד היום, וזהו, זה כל מה שאני רוצה שתעשו. אז עכשיו שהבנו את זה, אני רוצה לדבר על סוגי אימון, או סוגי עומסים. אז יש לנו את מה שתמיד היה נקרא אירובי, ויש לנו את מה שתמיד היו אומרים אנ-אירובי. המון אנשים אומרים את שני המושגים האלה, אבל מה תכלס זה אומר? לפני שנדבר על כל אחד מהם, אני רוצה שנבין שבגוף זה לא או אירובי או אנ-אירובי, אלא זה תמיד יש איזון ביניהם, ותמיד הגוף יחליט לאן לקחת את האנרגיה שלו לפי הצורך. ברגע שאנחנו נותנים לגוף פעילות שהיא נותנת לו עומס קבוע למשך זמן ממושך, אז הוא יותר יפנה למנגנון האירובי, וככל שאנחנו נפנה לפעילות שהיא יותר עצימה לזמן כמה יותר קצר, ככל שהזמן ילך ויהיה קצר יותר והפעילות הגופנית תהיה יותר ויותר עצימה, זאת אומרת עומס יותר גבוה בזמן יותר קצר, אנחנו פונים למנגנון האנאירובי. אז ניתן דוגמה, אם אני יוצא עכשיו להליכה של לפחות חצי שעה, אפילו שעה וחצי, ואני בקצב נמוך, אני הולך בקצב נחמד, אני שומע אוזניות, אני יכול עדיין לדבר, אני עדיין לא מתנשף, אני לא מזיע גם כנראה, אם לא חם מדי בחוץ, ואני מרגיש טוב. זה מנגנון אירובי, כמעט כולו אירובי. לא 100%, כי אף פעם אין 100%, אבל כמעט כל המנגנון הזה הוא אירובי. ואם אני עכשיו ארצה, כמו שאמרנו מקודם, להרים את המשקל הכי גבוה שאני מסוגל להרים בחזרה אחת, שזה אומר בהרמה אחת של משקל, אני אלך לספסל בחדר הכושר ואני ארצה להרים חזה, דחיקת חזה אחת של המשקל הכי גבוה שלי, זה רוב הגוף ישתמש במנגנון האנאירובי. וזה בעיקרון המנגנון שהוא לא בנוי על חמצן בשביל המאמץ, והמנגנון האירובי הוא בנוי על חמצן, זה הדלק שלו למאמץ. אנאירובי משתמש במנגנונים אחרים, הוא לוקח את הגלוקוז, ומכאן גם הסיבה שבאנאירובי, מי שמודד את הסוכר בדם, כמוני, כמו סוכרתיים אחרים, יראו את הקפיצה הזאת בסוכר בדם, את הפיק הזה של הסוכר בדם, בייחוד בשעות הבוקר, בזמן שאנחנו קרובים לתסמונת השחר ולמנגנונים אחרים, נראה באנאירובי את הקפיצה הזאת של הסוכר בדם. באירובי אנחנו דווקא נראה משהו אחר, שהגוף נכנס לאיזשהו סטייט שהוא יותר קבוע, יותר אחיד, והסוכר בדם דווקא ירד. רמת הסוכר תרד בדם, ובדרך כלל נראה את זה בנקודה קבועה, שבה הגוף משתמש בגלוקוז, מכניס אותו לתוך התאים כמה שיותר מהר, ואז בניגוד לאנאירובי, שהגלוקוז דווקא הולך לשרירים ולדם שלנו, אז כאן הגלוקוז נכנס לתאים, ואז אנחנו רואים את הנרידה הזאת בסוכר בדם. וזה חשוב מאוד, בייחוד לסוכרתיים, למאזינים שיש להם סוכרת, סוכרת סוג 1, סוג 2, לא משנה איזה סוכרת, להבין שזה ההבדל העיקרי בין שני סוגי האימון האלה. אימון אחד שהוא סטרס גבוה, עומס גבוה בזמן קצר, ייתה יותר להעלות את הסוכר בדם. אימון אחר שהוא סטרס נמוך, עד בינוני, לא יותר מזה, לאורך זמן מתמשך בקצב קבוע, ייתה להוריד את הסוכר בדם. מה זה אומר בתכלס עבורנו? אם אנחנו סוכרתיים, אבל גם אם אנחנו לא סוכרתיים, אנחנו תמיד נצטרך בפעילות אירובית לקחת איתנו גלוקוז מהיר. אני תמיד ממליץ על טבליות הדקסטרוז שהיום יש בארץ. יש לנו את החברה גלוקוצ'ויס שהיא בכל בית מרקחת, ויש לנו את החברה ליפט שאפשר לקנות אותה באופן פרטי. אני תמיד ממליץ על הגלוקוז הזה כי הוא הכי מהיר, הוא הכי זמין לגוף שלנו. אם אנחנו שמים אותו בחלל הפה, אז הוא גם נספג בפה, ואז הוא בעצם עוקף ככה את מערכת העיכול, והוא הולך ישירות לדם. זה טיפ ככה, כל מי שיודע שיש את הדרך הזאת לקחת כדור מתחת ללשון, כמו שהיו אומרים, פעם, אז זו המטרה, אנחנו בעצם עוקפים את מערכת העיכול, ואנחנו סופגים את החומר שנספג בפה ישירות לדם. אז זה נכון גם לכדורים, וזה נכון גם לדקסטרוז, או גם לדבש אם תשימו, או כל דבר שתשימו בחלל הפה מתחת ללשון, יספג לתוך הדם שלנו. וזה אומר שזו הספיגה הכי מהירה והכי יעילה. אז בזמן אימון, אירובי, ברגע שאנחנו מרגישים את הנפילה הזאת, מי שאין לו סוכרת ירגיש את זה בתסמינים, ירגיש את זה בקצת רעידות, קצת שישות, אולי הוא ירגיש שהוא צריך לשבת פתאום, הגוף קצת, החשיבה לא חדה, אנחנו נשים לב לזה, אולי הזעה מוגברת פתאום באיזה רגע מסוים, כל הסימפטומים האלה ביחד או חלק מהם, יעידו על הנפילה בסוכר בדם, מי שיש לו סוכרת, סוכרתיים סוג אחד כמוני, שאפילו יש להם את מד הסוכר הרציף, יראו את זה ממש בבירור, נפילה חדה בסוכר בדם. ובאימון הבא שלנו, אנחנו נרצה להבין מתי קורית הנפילה הזאת, וכמה דקות לפני זה, אנחנו נרצה לקחת את הגלוקוז. ככה אנחנו עובדים עם גלוקוז ואימון אירובי, אימון ממושך בעצימות בינונית ומטה. ברגע שאנחנו עובדים ככה, אנחנו נדע, עם הזמן, אחרי כל אימון, אנחנו נשתפר ואנחנו נבין יותר במדויק מתי לקחת את הגלוקוז הזה, וזה עיקרון שמבחינתי נכון לכולם, גם לסוכרתיים ולא סוכרתיים. אנשים שעושים צומות לסירוגין, אנשים שעושים תזונה קטוגנית, שעושים תזונה קרניבורית, שעושים פלאו, לא משנה, מקפידים על איזושהי תזונה שהיא יותר מדויקת, ובא באופן טבעי, בגלל שהיא מדויקת, יש לנו גם פחות מאגרים, תמיד יצטרכו ללכת לפי העקרונות האלה. יצטרכו להבין מתי נופל להם הסוכר בדם, למה זה קורה ואיזה כלי להשתמש, איזה סוכר לקחת כדי להחזיר לגוף. אז לסוכרתיים זה יותר קריטי, כי המנגנון הזה של העלאת הסוכר בחזרה גם נפגע, אז זה יותר קריטי לעשות את זה במדויק. אנחנו שולטים במנגנון הזה באופן בלעדי כשאנחנו סוכרתיים, אבל גם לא סוכרתיים יצטרכו לדעת להתמודד עם זה. וככלל אצבע שנכון כמעט לכולם, אני מזמין אתכם לבדוק ולמדוד את הסוכר בדם אם יש לכם את המכשיר, אבל ככלל אצבע, יהיה לנו שלב מסוים שהסוכר בדם מתחיל לרדת באימון אירובי, ואז כל זמן, פרק זמן קבוע, בדרך כלל זה 10 דקות רבע שעה, תהיה עוד נפילה קלה, שנצטרך לתחזק אותה באיזשהו גלוקוז מהיר. במקרה של סוכרתיים, כמו שאמרתי, תבליות גלוקוז, לא סוכרתיים גם יכולים להשתמש בזה, אבל מי שיש לו כוח קצת יותר להתעסק עם זה ורוצה יותר פתרון טבעי, ואין לו סוכרת, יכול גם להשתמש בתמרים, אם יש לכם איזה פאוץ' וסקית, או להשתמש בדבש באיזשהם טיובות, וככה להתמודד עם אימון אירובי מאוזן, ועם הזמן אנחנו נרצה כמה שיותר למדוד את הסוכר בדם, אם אנחנו סוכרתיים, אם אפשר גם לעצור באמצע ולמדוד. אותם הדברים שאני אומר יהיו נכונים גם ללא סוכרתיים. למדוד את הסוכר בדם יהיה כלי מדהים לכל אחד שרוצה להבין מה קורה מאחורי הקלעים של הגוף שלו, ומי שרוצה פרטים על זה גם מוזמן לשלוח לי, והיום זה די פשוט להשיג את הגלוקומטר. קצת צריך לא לפחד מדקירות, שאני אישית יכול להגיד לכם שהן לא מורגשות בכלל, דקירה באצבע, אבל מי שבעניין הזה מוזמן גם לדבר איתי מאיפה להשיג, איך לקנות וכמה. וזהו, אנחנו צריכים כמה שיותר דאטה בזמן האימון, לפני האימון ואחרי האימון, בכל החלון הזה שמסביב לאימון, וככה נשמור על סוכר בדם מאוזן. בזמן אימון אירובי. עם הזמן אנחנו נהיה יותר מדויקים בתזמון הפחממות ובכמות הפחממות שאנחנו נותנים לגוף. זה היה אירובי. עכשיו אני רוצה לדבר על אנאירובי. לדוגמה, אני הולך לחדר כושר, וניקח את המצב הקיצוני מהאנשים האלה שקמים מוקדם בבוקר והולכים לחדר הכושר. זה יהיה גם הזמן שאנחנו הכי רגישים לתנודות בסוכר בדם, והסוכר בדם יכול לקפוץ מהר מאוד בזמן הזה, באימון אירובי. ברגע שאני נותן לגוף שלי עומס כבד מאוד, בזמן קצר מאוד, משהו שאני אישית לא ממליץ לכם לעשות, בהמשך להיסטוריה שדיברנו עליה, ההיסטוריה הפיזיולוגית שלנו, כמין אנושי על כדור הארץ, ובהמשך לדוגמה של האנשים שחיים הכי הרבה שנים, חיים תוחלת חיים הגבוהה ביותר בעולם, והם לא הולכים לחדר הכושר, והם אף פעם לא מגיעים למצב שהם שמים עומס מקסימלי על הגוף שלהם. הם פשוט מזיזים את הגוף, כי זה מה שהם נועדו לעשות, אבל בכל זאת, למי ששואל אותי ומי שמתאמן בחדר כושר וכן רוצה טיפה לתת עומסים גבוהים, אולי מדי פעם, לא כל יום, לא כל הזמן, אבל כן להשתמש בכלי הזה שנקרא אנאירובי, אז כן, אני גם נותן את הטיפים ואת את הקווים לאימון אנאירובי, וגם אני הייתי סוכרתי שעשה אימונים אנאירובים בעבר, ואני כן יודע איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, כדי להמשיך ולהישאר עם סוכר מאוזן בדם. אז כעיקרון, בגלל תסמונת השחר ובגלל הזמן הזה בבוקר, שבו הגוף הכי רגיש לשינויים ולעומסים, אנחנו רוצים להתרחק משעות הקימה שלנו, באימון אנאירובי בייחוד. אנחנו רוצים באידיאלי להתאמן אחרי צהריים באימון אנאירובי, וגם להתרחק כמה שיותר מחזרה אחת שהיא מקסימום, ולנסות לפרוס את החזרות שלנו, לפחות ל-10 חזרות. ככה נגיע להתשה יותר איטית. אני תמיד ממליץ למטופלים ללכת אפילו על התשה יותר איטית, וללכת ל-20 ו-30 חזרות, יותר קטנות, יותר קלות, שגם יהיו יותר איטיות. ואז אנחנו כבר עושים אימון שהוא משהו בין אירובי לאנאירובי, ואנחנו עדיין יכולים להגיע להתשת שריר, לשלב הזה שבו השריר רועד, ואנחנו כבר לא יכולים להרים עוד חזרה אחת אפילו, זה השלב שהשריר מותש, אנחנו יכולים להגיע לזה גם בחזרות מאוד איטיות וממושכות. אז זה משהו שאני בדרך כלל כן ממליץ, אבל מי שבכל זאת שואל אותי על אנאירובי שהוא כן רוצה להתחרות, כמו סוכרתיים שעבדתי איתם, שכן לקחו את הכיוון של תחרויות של פיתוח גוף, אז אני כן אומר, לשים לב מה קורה לכם בסוכר בדם בזמן הזה, ומי שאין לו סוכרת מוזמן למדוד את הסוכר בדם, או אפילו לעשות איזה מדגם כזה של שני אימונים של אנאירובי, ואחר כך כבר הוא ידע בעצמו, לקחת לדגום שני אימונים, פעם אחת לעשות את זה פעם בחיים, למדוד את הסוכר בדם שם, ולהבין מה קורה בזמן האנאירובי, ממש להפוך את זה למעבדה של אימונים. מעבדה של אימונים וסוכר בדם. אז ברגע שאנחנו עושים את זה, העקרונות שלי לאנאירובי, אם יש לנו סוכרת, אז חשוב להבין שאנחנו נצטרך לפצות על זה באינסולין הרבה פעמים, כי הרבה פעמים אנאירובי יוכל לעשות אפקט בגוף שלנו בדיוק כמו ארוחה עשירה בפחממות. אנחנו נראה קפיצה מאוד מהירה בסוכר בדם, ומי שיש לו סוכרת, הקפיצה הזאת בסוכר בדם לא תקבל תגובה הולמת של אינסולין. זאת אומרת שתהיה קפיצה, והסוכר בדם יישאר למעלה. אז זה מה שאני רוצה שסוכרתיים ידעו, שכן צריך להוסיף אינסולין על הקפיצה הזאת. מי שאין לו סוכרת, רק שידע כמה שיותר למתן את הקפיצה הזאת עם הזמן, אולי תוכלו להתאמן בשעות אחרות, אני תמיד ממליץ להתאמן אחרי צהריים, לא רק לסוכרתיים, אחרי צהריים ערב, בחלק השני של היום. בעצם אם אנחנו מתרחקים מהבוקר, אז אנחנו רוצים שגם סוכרתיים וגם לא סוכרתיים ימנעו ככה את הקרבה הזאת לתסמונת השחר, וככה אנחנו גם נראה שאין עליות בסוכר בדם ואין נפילות בסוכר בדם. יחסית, תמיד יש איזושהי קפיצה בגלל המנגנון האנאירובי שדיברנו עליו. בסדר, אני מקווה שהבנו את הפרק הזה ושהוא היה לכם ברור. אלו הקווים הכלליים שלי, הלכנו מהיסטוריה למטרות באימון, לאירובי, אנאירובי, וזה ההבדל העיקרי כשאנחנו ניגשים לאזן את הסוכר בדם בזמן פעילות גופנית. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו נוכל לעשות כל סוג אימון, ואחר כך גם נוכל להוסיף טכניקות חדשות, ואז נוכל להעלות את משך זמן האימון, להפחית בזמן האימון, ולשחק עם זה כל הזמן. אבל אנחנו צריכים להבין את העקרונות האלה ממש טוב. ברגע שנדע אותם טוב, אם יש לנו סוכרת ואנחנו מודדים את הסוכר בדם הרבה, נדע במדויק מתי לקחת את הגלוקוז, ומתי לא לקחת גלוקוז, מתי כן להזריק אינסולין אם זה אנאירובי, לקחת גלוקוז אם זה אירובי, ונדע גם מתי הגבול עובר בין אירובי לאנאירובי, נצטרך לשחק עם זה כל הזמן, והסוכר בדם יהיה עבורנו כלי אדיר לדעת את זה, הכלי הכי טוב, להבין מה קורה מאחורי הקלעים בגוף בזמן אימון. מי שאין לו סוכרת וכן ירצה להעמיק בזה, אני מזמין אתכם לקנות מד סוכר. אני לא מוכר מד סוכר, אז זה לא פרסומת או משהו כזה, אבל מי שרוצה כן מוזמן לדבר איתי, ואני אגיד לו את החברות שאני מכיר, שאני משתמש בהן שהן הכי מדויקות עבורי. וככה תתחילו לצאת למסע הזה של סוכר מאוזן בדם בזמן פעילות גופנית, כל פעילות גופנית. ושוב, הכי חשוב לי להגיד, זה שפעילות גופנית היא לא הבסיס לבריאות. אנחנו צריכים להישאר בתזוזה, ואנחנו צריכים לעשות הפרדה בין פעילות גופנית ועולם הפיטנס שהגיע לנו לחיים בשנים האחרונות ורק צובר תאוצה עם הזמן, ולמרות זה אנשים הולכים ונהיים פחות בריאים, תחשבו על זה. אז אני עושה הפרדה בין פיטנס וכושר ופעילות גופנית וחדר כושר להיות בתזוזה. אני כבר כמה שנים, גם עם הסוכרת שלי, גם עם הכל, המדדים שלי הם הכי טובים שהם היו אי פעם, גם בהשוואה לבן אדם שאין לו סוכרת, אי אפשר לראות את הסוכרת שלי בבדיקות הדם, סוכרת סוג אחד, אני יותר מאוזן מבן אדם שאין לו סוכרת, ואני עושה אימונים גופניים, שהם, מבחינתי אני לא מגדיר אותם כאימון, אני פשוט נשאר בתזוזה. אם יש לי פעילות גופנית שהיא חלק מהשגרה שלי, אם אני צריך להרים רעיתים לאנשהו, מבחינתי באותו יום עשיתי את הפעילות גופנית שלי. אם קבעתי פגישה במקום מסוים, הכניתם את האוטו בתל אביב, מרחק 25 דקות, חצי שעה מהפגישה, והלכתם לפגישה, הליכה מהירה, עשיתם את הפעילות שלכם לאותו יום. לא, אנחנו לא צריכים להעמיס על הגוף, ואנחנו לא צריכים להגיע לאימון יתר, שאימון יתר זה מצב שאנחנו מתאמנים יותר ממה שאנחנו צריכים, והגוף שלנו לא מצליח להחזיר חזרה את הנוטריאנטים ואת מה שהוא צריך. ועם הזמן, מה שאנחנו רואים באימון יתר, שיש פגיעה במערכות נוספות, ויש בעיות הורמונליות, ואנחנו בעצם יכולים להרגיש זקנים מאוד בגיל מאוד צעיר, גם זה מה שקורה באימון יתר, שזה סימפטומים זהים להתשת בלוטת אדרנל או תת פעילות בלוטת ריס חריפה. אז כשאנחנו מתאמנים ביתר ואנחנו לא מחזירים מנוחה לגוף, אנחנו גם מוסיפים סטרס וגם סטרס בעבודה וסטרס בחיים אישיים ומתאמנים וממשיכים ולא מפסיקים, אנחנו מביאים את הגוף שלנו לאימון יתר ויש לזה השלכות רציניות. זה מצב קליני רציני מאוד. אימון יתר. באנגלית זה נקרא overtraining. אז זהו, זה היה הפרק על סוכר מאוזן בדם ופעילות גופנית. אני עדיין חושב שפעילות גופנית היא לא הבסיס, אבל היא כן יכולה לעזור, כל עוד נסתכל על זה כלהישאר בתזוזה, להישאר בתנועה, יותר משקל גוף, יותר הליכות ארוכות, יותר אימונים הדרגתיים, זה הבסיס וזה הסוד. תמיד נוכל להסתכל על האנשים עם תוחלת החיים הגבוהה בעולם, ואני לא מדבר על אנקדוטות מסוימות או בן אדם ש יתאמן פה, יתאמן שם והגיע לגיל מבוגר, אלא ממש על אוכלוסיות שלמות, ולהבין פחות או יותר מה הם עושים. נכון שיש את האדמות שלהם ויש את הלייפסטייל שלהם, וזה אי אפשר לחכות אחד לאחד, אבל לנסות להבין, לבודד גורמים ולהבין מה יקרה אם נתאמן מאוד אינטנסיבי יום אחרי יום, עכשיו במשך הרבה שנים, האם זה בר קיימה, או מה יקרה אם נהיה בתנועה, ניתן קצת משקל גוף, קצת וסט משקל, או קצת הליכות, קצת אימונים קלים, וככה אנחנו נשמור על הגוף שלנו בתנועה, ונשמור על העיקרון של use it or lose it. תשתמש בזה או שתאבד את זה. זה העיקרון הכי חשוב בגוף. בכל האיבר שלנו, גם במוח, בחשיבה, מערכת העיכול, כל דבר. use it or lose it. אז זהו, עד כאן הפרק הזה של הפודקאסט עצם העניין. אני שמח שהייתם איתי, ואני מקווה שזה נתן לכם ערך, ונתן לכם את הכלים כדי להתאמן בתזונה דלה בפחמימה, ובכלל נותן לכם את המוטיבציה לעשות את זה. אם הפרק עזר לכם, אני מזמין אתכם לשתף באינסטגרם, בפייסבוק, בכל רשת חברתית. אני בפייסבוק ובאינסטגרם, תומר פאפה. אז נתראה בפרקים הבאים של הפודקאסט עצם העניין. שמחתי להיות איתכם היום, ושנשאר מאוזנים. ביי בינתיים.